טוב, אנחנו ראינו את המחלוקות בין הראשונים על דינת ברנת, שלפי פשטות הגמרא והרמב״ם והשולחן ערוך, זה פרווה לכל דבר, או כמעט פרווה לכל דבר, דבר פרווה שמושל בכלי בשרי, או טעם שני, ולכן הוא כמעט פרווה לכל דבר, וראינו שלפי הרמה, אז אנחנו לכתחיל המחמירים, אבל לא צריך להמתין אחריו. אדם אוכל פרווה וכלי בשרי, לא צריך להמתין אחריו. אני הייתי רוצה בשיעור הזה לדבר על כמה נקודות מעשיות, שמקשורות לדברים שדיברנו, ובעזרת השם בהמשך נסות לדבר יותר גם על הסברות וגם על דין קערות שהודחו. יש שאלה שזה עלה בפעם שעברה, ואני צריך קצת להסביר את זה ולבאר את זה יותר. מה קורה כשאתה נמצא במקום שיש הגשה, כמו מכון לב, ויש שם גם דברים מסרים, גם דברים פרווה. יש כל מיני דברים. אתה עכשיו רוצה להיות פרווה, אתה אומר, אני לוקח רק מהפתיתים, מה יש עוד לקחת פרווה שם? אורז, ירקות כאלה מבושלים, אני לא אקח בשר. אבל יש שם כף, שלפעמים לוקחים את הדברים בשרים, לפעמים מישהו יכול להעביר לקחת גם מהפרווה. מה הדין של הדבר הזה? הרמה אצלנו אומר, שדבר פרווה שמושל בכלי בשרים, מותר לאכול אחריו גבינה. השח שואל, מה החידוש של הרמה? הרי הרמה אמר את זה כבר בסימן צדיק ה'. יש לנו שני מקומות, יש לנו סימן פייטט, שזה בשר וחלב. יש לנו צדיק ה', שזה ענייני תערובות. המקום המרכזי שנותן טעם, בר נותן טעם, הוא בסימן צדיק ה', בענייני תערובות. ושואל השח, השח אצלנו מסעיף קטן י'ט, הוא אומר, מה הרמה מוסיף לנו? כשהוא אומר שדבר פרווה, וכשהוא שם בכלי בשרים, מותר לאכול אחריו גבינה. ואומר השח, שהרמה מחדש, שאפילו אם הוא בישל פרווה בכלי בשרים מלוכלך, ואפילו אם אין 60 כנגד הבשר, כך הבינה פתחי תשובה לפחות בשח, לא צריך להמתין. ואפשר לאכול מיד אחריו גבינה. אתם איתי, אתם רוצים לראות את השח, ראיתם אותו? להעלות אותו? מה?
מאמינים לרב שהוא קיים.
לא שומע.
מאמינים לרב שהוא קיים. אני
אשמח
לראות גם, אם זה חלק
מהמצגת. אני רואה
שכדאי לראות את השח
בפנים. שנייה אחת. בבקשה, נפתח מצגת, אני לא יודע איזה מצגת כבר יש לנו. בשר וחלב. אני עוזר, זה מצגת. של... ירדע, בסור ויתר. מצגת מהברנת. בחיים לא עבדתי עם מצגות כל כך הרבה כמו בזום. אני חושב שעשיתי בזמן הזה יותר מצגות מכל חיי. אני לא משתף אתכם, אני מסתכל בעצמי במצגת, שנייה. הבאתי את השח כבר. הנה. תגידו כשאתם רואים. אוקיי, אז אומר השח, תגידו, כשאני זז ככה עם העכבר, אתם גם רואים?
כן, רואים הכל.
רואים שאני זז, אני יכול לסמן ככה, כאילו.
כן.
אוקיי. אומר השח, נירן בשר מותר, לכמן, ראי סימן צדיקי, התבהר, דאפילו לאוכלו עם גבינה מותר, דאבינת ברנת. כלומר, מצד הדין מותר לאכול עם גבינה, רק המרמה מחמיר, כן? אז מה הוא משמיע לנו בסימן פייטט, שאפשר לאכול אותו אחרי גבינה? ונראה, דעה שמועין, דעה שמועין הנחה. למותר לאכול אחרי גבינה, היינו אפילו נדשל בגדרה שלא הודחה יפה. כלומר, החידוש שמותר לאכול אחרי זה גבינה, אפילו אם נתבשל בגדרה שלא הודחה יפה, זה חידוש גדול, אומר השח. אפילו אם הגדרה לא נקייה, דאב היא קצת ממשות של איסור. ובחיה היא גבנה, אסור לאכול עם גבינה, כלומר, אסור לאכול עם גבינה, אבל מותר לאכול אחרי גבינה. אז אם כך, הוא אומר השח, מה שהרמה מחדש לי, וסימן פייטט, שלא צריך להמתין אחרי אכילת נת ברנת בשרי, אומר השח, הדבר הזה בא לחדש, שאפילו אם הכלי מלוכלך, לא צריך להמתין. עכשיו זה חידוש מאוד גדול, והוא מאוד משמעותי. לענייננו, אני רק רוצה להביא לכם את לשון הרמה.
מה הגבול עוד פעם? כאילו...
אני רק מביא את לשון הרמה,
שאני... ולא, בטל לשישים?
אתה שואל מה הגבול של הנכלוך?
כן.
שאלה מצוינת. אני רק רוצה להגיד, קודם כל, זה לשון הרמה. אנחנו ראינו את הרמה בצדיק ה' שמדבר על ענייני נת ברנת, אבל הרמה זה הרמה בסימן צדיק ט' ג' מי הוא ענען בשר בתבשיל רק שנתבשל בגדרה של בשר, מותר לאכול אחריו גבינה ואין בו מנהג להחמיר. אז השח אומר, אפילו אם זה מלוכלך, אתה יכול לאכול גבינה אם אכלת בדבר שהוא נת ברנת, שיש בו קצת לכלוך. השאלה היא מה הגבול? מה נקרא לכלוך בשרי? אני אכלתי אורז, כמה לכלוך בשרי אני יכול להתיר? וזה לא מבואר כאן. אבל, רק שנייה, אני רוצה את זה, הנה. בפתחי תשובה, דן בשאלה הזאת, הוא אומר הפתש, וגדרה של בשר, הם בהרתה בשם שח, מה שאמרנו עכשיו, ונראה דה רוצה לומר אפילו אין שישים נגד התוח. כלומר, אפילו אם אין שישים, הרי השח לא כתב לנו, כן, אני חוזר את השח, השח אמר שאפילו אם זה לא הודח יפה, ויש בו קצת ממשות, מותר לאכול אחריו גבינה. אומר הפתחי תשובה, כנראה שזה אפילו אם אין שישים, גם אז מותר לאכול. ולפי זה פשיטה, לתבשיל שהוא שם בו מעט שומן, מותר לאכול אחריו גבינה, אפילו אם לא היה 60 כנגד השומן. אז כך הוא מביא, ודי ברור לו שלמרות שהתבשיל הזה הוא לא נת ברנת, אתם מבינים? הוא לא נת ברנת. למה הוא לא נת ברנת? יש בו בשר שלא בטל ב-60, אתם מבינים? אפילו לשולחן ערוך אסור לאכול אותו עם חלב, שלא תהיה טעות. אתה לוקח אורז, ויש בתוכו ממשות של בשר, ויש אותו, הכנסת בשר, לא בטל ב-60. ברור שאתה לא יכול לאכול איתו חלב. אפילו לשולחן ערוך אתה לא יכול. ואומר השח, החידוש של הרמה, שאפילו אחי, לא צריך להמתין אחריו. כך מביא הפתחי תשובה, ואז הוא כותב בסוגיים, שפתאום הוא ראה, כעת ראיתי בספר בית לחם יהודה, נפתח את זה, כי אתם לא תזכרו את זה, בית לחם יהודה, סעיף קטן בדבב, שכתב את דברי השח, נראה לי דווקא שאינו נותן טעם המשות בתבשיל, רק לחנוכית, אבל אם נותן ממשות טעם התבשיל, אבי כמו שומן אומר, זה יכול להיות אפשר להתיר אם יש ממשות. אם יש ממשות, זה כמו שומן, ואת זה אנחנו לא יכולים להתיר, כך כותב בספר בית לחם יהודה. ולפי זה בתבשיל שיש בו שומן, ואין בתבשיל 60 נגדו, אין להקל. אז הוא כותב כאן בסוגריים את שיטת בית לחם יהודה. עכשיו, הוא כותב כאן גם על העין פרי מגדים, מהפרי מגדים משמע שהוא מסכים עם השח, אבל לא ברור הפרי מגדים, האם הוא הבין אותו כמו הפתחי תשובה, אם זה בטל ב-60, לא בטל ב-60, לא ברור לגמרי, אבל משמע שהוא באמת מסכים עם השח. עכשיו, למעשה, מסתבר שאפשר להקל במקרים הבאים. מקרה אחד, אם יש ספק אם זה היה מלוכלך, הרבה פעמים אתה לא בטוח, אתה לא יודע, אתה רואה כלים, אולי זה בכלל לא נגע בזה, אולי זה בסדר. ולמה אפשר להקל? השח בתחילת סימן צדיק ה', הסימן שלנו, כותב שרק לגבי הדחה אנחנו אומרים שסתם כלים מלוכלכים עם שומן. אבל לא אומרים את זה בקדרה שמבשלים בה, כי סתם כלים שעומדים לבשל מהם נקים, חוץ מסכין, סכין זה חרי. כלומר, השח קובע כלל שכלי, שאתה עומד לבשל בו כשאתה הולך לבשל בכלי, הוא כנראה נקי. אז יש סיכוי טוב אם אתה לא יודע אם זה מלוכלך או נקי. אולי זה נקי. דבר שני,
אבל לא זה כלים שמשתמשים בהם.
אני אתייחס לזה מיד. דבר שני, אפילו אם הכלים בוודאי מלוכלכים, אבל יש ספק אם יש 60. אתה לא בטוח. וזה אפשר להקל, כי לפי השח, על פי הפתחי תשובה, מכלים אפילו יש בוודאי 60. אז לכן, כשיש ספק אם יש 60 אפשר להקל, כך כותב ערוך השולחן. כך הוא מכריע באיזה פשרה כזאת, בואו נראה אותו רגע.
הרב, אני לא מבין כל כך את כל הנידון כאן. מה ההבדל בין... הרי כשמבשלים את הפרווה בקולי, אז עדיין יש טעם של בשר בפרווה. מה ההבדל אם יש ממשות או אין? נידון פה הוא מצד טעם כעיקר. בעיקרון כל תבשיל של איסור אמור להתבטל ברוב, ורק בגלל היפות של טעם כעיקר הוא לא בטל, וכנ"ל זו הסיבה שכאשר מבשלים בכלי. זה לא בטל, כי הטעם נספק בבנות הכלי, ומעבירות את הטעם למאכל. אז מה זה משנה אם יש טעם או אין, זה כל אותו דבר.
אני חושב שבגלל שמדובר על גזירה דרבנן, לא מדובר עכשיו שאתה אוכל ביחד, אתה אוכל אחרי, אז השאלה היא על מה גזרו. אז גזרו על בשר, יש מחלוקת על תבשיל של בשר, דיברנו על זה, אבל כאן כנראה שאתה חושב שזה דבר ש... לא גזרו עליו. אני מסכים שבאמת להלכה, למעשה, עיקר הדין, אנחנו, בוא נאמר ככה, פשטות הדין להקל אפילו כשאין ביטול ב-60, כי זה פשטות הרמה, וכך הבין השח, וכך יוצא גם מהבח, ולכאורה פרי מגדים, החוכמת אדם, שאפילו אם אין ביטול ב-60. מצד שני, כיוון שיש כאן בכל אופן רצון כן להחמיר בזה, וכמו שאתה אומר, התחושה היא לא טובה עם הדבר הזה, ובית לחם יהודה רצה להחמיר, אז לכן, באופן כללי, בדרך כלל ברור שצריך לדאוג שיהיו מצקות נפרדות. זה קודם כל דבר אחד. לכתחילה, אנחנו שמים מצקות נפרדות. אבל אם בישלו דבר פרווה בכלי בשרי, והכלי לא היה נקי לגמרי, לא בו חתיכות, אולי דברים קטנים, אז יש מקום להקל לאכול אחריו חלבים, הוא נראה נקי. כלומר, עכשיו אתה לא רואה בו שריות. אותו דבר אם תחוו כף לתבשיל בשרי, אחרי זה שמו אותו מאכל פרווה, וזה נראה נקי. אז עיקר הדין כן להקל במפרט, אם זה רק ספק, אולי זה רוב הסיכוי, זה בטל בשישים. כמובן לא לאכול עם חלב, אלא רק לעניין המתנה. אז אני אומר, במטבח באמת שמנוהל כמו שצריך, אנחנו נשים מצקות לזה ומצקות לזה, אבל תמיד יש אנשים שאומרים שם, לך תדע, אולי מישהו לקח את המצקת הזאת והוא העביר לשם, אתה לא יודע. אז כיוון שמצד הדין היה אפשר להקל, אפילו אם זה לא בטל בשישים וזה מלוכלך, אז בטח במקרה כזה שאתה לא יודע, אתה לא רואה איזה משהו, או אפילו אתה ראית מישהו העביר, אבל אתה מסתכל עכשיו באורז, וזה, זה נראה נקי בסך הכל, זה נראה בסדר. או אם אתה רואה משהו מלוכלך, אתה לוקח את הקטע המלוכלך, שם בצד, ואתה לא תיקח משהו מלוכלך מבשר. אני חושב שבמקרים כאלה, באמת אפשר להקל. אז אני צמצמתי את זה קצת, אבל אני חושב שבמקרה כזה, כלומר באמת, אם אני אנסה לכתוב כאן, אז אני אכתוב, בואו ננסה לסכם, למעשה, לכתחילה צריך כפות נפרדות. אם אדם חושש שמא מישהו ישתמש בכף של שלקחו איתה בשר גם להוצאת אורז וכדומה, לא צריך להמתין אחרי אכילת האורז. זה דבר אחד שדיברנו. בוא נעשה כאן נקודות, זה יותר ברור. זה דבר אחד שדיברנו, אולי נעשה לא מודגש. דבר נוסף, גם אם יודע בוודאות שהשתמשו בכף מלוכלכת מבשר, אבל האורז נראה נקי. ויש סברה טובה לומר שגם אם עבר מעט בשר, הרי שהוא בטל בשישים, ניתן להקל ולא להמתין אחריו. עכשיו, היום גם כן יש, תראה, אנשים מתורבתים בדרך כלל לא יכניסו משהו ממש מלוכלך, אם האדם לוקח, הוא כאילו לוקח בזהירות, בדרך כלל זה יהיה בטל בשישים, אני חושב, במקומות האלה, שזאת עוד סיבה להקל, שיש ספק בדבר, ולכן אם האורז נראה נקי, אז אפשר להקל ולא להמתין אחריו. דבר אחד ברור, בכל מקרה, לכולי אלמה אסור לאכול את האורז ביחד עם חלב, אפילו לשוע, שזה ברור. אז זאת נקודה אחת שהיא מאוד מעשית, שהיא פשוט פועל יוצא מהנושא שלנו. ואני רוצה לדבר עכשיו על עוד נקודה מאוד מעשית. מאוד מעשית. לפני שנים הלכתי לאיזה חנות, נהיה באפרת, הם כבר לא קיים היום, וקניתי שם צ'יפס. קניתי את זה לאיזה מטרה, לא משהו, חברים, קיצור, הגענו והתברר שאנשים קנו פיצה, אחרים, ולא ידעו מה לעשות. אפשר לאכול את הצ'יפס, אי אפשר לאכול את הצ'יפס, אז אמרתי לעצמי, טוב, צ'יפס זה פרווה. גם אם אני קניתי את זה במלך הגריל, אז זה פרווה שהתבשל בכלי בשרי. פרווה שהתבשל בכלי בשרי, לכאורה אני יכול לאכול אותו לפני או אחרי הפיצה, לא בעיה. ואז אמרתי לעצמי, רגע, אני צריך לברר, מה בדיוק זה אומר? כי בחנות יש שלט שהיה כתוב שם בחזקת בשרי. מה זה אומר? קשרתי אליו, אני אומר, הוא לא קיים היום, הוא היה קיים, אז הוא אומר, תשמע, אני לוקח שמן, ואני מתגן בו שניצלים. מוציא את השניצלים, מתגן בו צ'יפס. מוציא את הצ'יפס, עושה קבב. אני עושה את הכל באותו שמן. מה אתם אומרים על זה?
מסרי.
אז זה לכאורה ממש מסרי. דרך אגב, אני חייב להגיד לכם, השמן שאתם קונים, פלאפל, כל המקומות, מחליפים אותו כל יום?
בדרך כלל.
בדרך כלל, משאירים אותו לפחות חודש.
משרד הבריאות לא מחייב להחליף את זה כל תקופה די קרובה?
לא, זה נשאר חודש, בדרך כלל.
חודש? זה לא שבוע אולי?
לא יודע. מישהו אמר לי חודש, אני לא בדקתי, אבל אתה יודע, חודש שבוע זה כבר חלוקה פחות קריטית. צריך לבדוק. אבל זה נשאר, הם לא מחליפים כל כך הרבה שמן בדרך כלל כל יום. עכשיו, אז קודם כל אנחנו נזכרים קצת דברים שלמדנו. ראינו שנחלקו ראשונים, האם צריך לחכות 6 שעות אחרי אכילת תבשיל של בשר. כלומר, אתה לא אוכל בשר, אלא בישלת בשר עם מאכל אחר, וכעת יש בו טעם של בשר, אבל אין בו בשר בעין, אין בו חתיכות בשר, רק טעם של בשר. אז ראינו את דעת התוספות, דעת רבינו טעם. דעת רבינו טעם שמופיעה בתוספות וחולין קופי, שאומר שמותר לאכול מיד אחריו גבינה. ולמה? אז הוא אומר, אסור לאכול גבינה אחרי בשר, בגלל בשר שבין השיניים וכו', אבל אם זה רק טעם של בשר, אז החשש לא קיים. גם לפי הטעם שבשר מושך טעם בפה לזמן רב, הטעם של הטור, אבל תבשיל של בשר לא מושך טעם כל כך. אז זו דעת רבינו טעם. אבל דעת הרשב"ם שצריך להמתין גם אחרי תבשיל של בשר. בעניין הזה של תבשיל של בשר, שולחן ערוך ויורדיה פיתת ג' פסק כדעת רבינו טעם להקל. ולפי זה ברור שלפי השולחן ערוך, השמן שבו תקנו את הבשר, נחשב רק כתבשיל של בשר. ואז אם תבשו לו ובשלו בו צ'יפס, לא צריך להמתין אחריו בכלל. זה לפי השולחן ערוך. אבל הרמה פוסק להחמיר כדעת הרשב"ם. הוא אומר שצריך להמתין. שש שעות, כל אחד לפי מנהגו, גם אחרי תבשיל של בשר. למעשה, גם הספרדים נוהגים כך. המנהג הזה שהספרדים הובא בבית יוסף עצמו, לא ביורדיה, אבל באור החיים, בסימן קופן ג'. כך כותב גם החידה בברכי יוסף, כך גם כותב הרב עובדיה, הספרדים נוהגים בזה כדעת הרמה, לחכות גם אחרי תבשיל של בשר. לפי זה, אז יוצא שפשוט שצריך להמתין 6 שעות אחרי הצ'יפס הזה, שתוגן בשמן, שתקנו קודם בשר. כי זה תוגן ותבשיל של בשר. אבל עדיין יש מקום לבדוק את הדברים. האם יש דין נת ברנת גם במעבר מאוכל לאוכל? אנחנו אמרנו שאם אדם בישל דבר פר ובשיר בשרים, אז הדבר הזה לא נחשב כבשרים. ודעת השולחן ערוך, שהרמה ממש עם חלב, הרמה אפשר אחרי, ולמה? אמרנו, זה נת ברנת. אז השיר קיבל טעם מהבשר, שזה טעם אחד, הדבר הפרווה קיבל טעם מהסיר, שקיבל מהבשר, ולכן זה טעם 2. זה נת ברנת. האם אפשר להגיד אותו דבר גם לגבי אוכל? כלומר, אם אדם לקח וטיגן שניצל בשמן מסוים, ואחר כך הוא לוקח את אותו שמן וטיגן אותם שם צ'יפס, האם אפשר להגיד שהשניצל נתן טעם בשמן, והשמן נתן טעם בצ'יפס? ואז בצ'יפס יש טעם חלש יותר של בשר, וזה כמו נותן טעם בר, נותן טעם. בדברי האור זרוע, מה אתה אומר?
שמן, לא הופך להיות ממשות של בשר, של האוף, של השניצל. יש בו, לא יודע, אולי אפשר לבדוק את זה מדעית, לראות אם החלק מהאוף הולך לשמן, לא יודע.
אז באמת, מצד אחד, האור זרוע, נראה שהוא הקל בזה, האור זרוע בחלק א' סימן תף סמך, יש מקום לדון בדבריו, אבל נראה שהוא הקל שיש נת ברנת גם דרך אוכל. מצד שני, לדעת השרי דורה וספר התרומות, וראינו בשיעור הקודם את הרן, אם אתם זוכרים, זה לא נחשב כטעם שני. לדעתם, רק מעבר דרך כלי הופך את הטעם לחלש. אבל אם מבשלים בשר בתוך שמן, זה נחשב כמו הבשר עצמו, ולא קל יותר, ולא פחות מאשר הדבר הזה.
גם ברחן הוא כתב את זה?
כן, אנחנו ראינו פעם שעברה, בשיעור הקודם,
אני שומר לגבי איסור.
הזכרנו קצת, נכון, דיברנו לגבי איסורים, אבל גם דיברנו בהקשר הזה, הזכרנו בשיעור הקודם את בעל התרומה, איפה זה? מה זה, למה אין לי פה שקופיות? אני פשוט לא רואה אותם. הזכרנו על צלייה. הזכרנו שהבעל התרומה...
כן, אבל אוקיי, אבל שם זה תוך כדי הבישול, שזה בישול אחר בישול, זה שונה אולי.
כן, אבל אמרנו... שרוב הראשונים מתירים גם בצליעה, ולמה הם מתירים גם בצליעה? כי הם רואים בכל מקרה, גם בבישול, הם רואים את הבשר ואת תפוחי האדמה, את המים ואת תפוחי האדמה כדבר אחד. כלומר, רק מעבר בין כלי לאוכל, מה שכתבתי כאן, מחליש את הטעם, אבל מעבר בין אוכל לאוכל לא מחליש. והאוכל השני
זה אותה... לא, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר, כי שם, כי פה אנחנו מדברים על אחרי שבישלנו את השמן באוכל, אנחנו מבשלים בו אחר כך. אבל, כאילו, השמן נכון זה טעם ראשון, אבל אחר כך הוא מעביר טעם שני. הוא לא בשר בעצמו, טעם ראשון.
אני מבין.
הוא כמו שאנחנו נשים את הדגים עכשיו בסיר. הדגים הרי בעצמם, כמו שנבשל עכשיו גבינה בסיר, זה יהיה טעם ראשון. אין מהרן ראייה.
אני מבין. אני חושב שהרן כותב את זה אולי אפילו יותר מזה, אבל יכול להיות שמהרן הזה, זה אותו כיוון, אבל יכול להיות, יכול להיות. בכל אופן, הדעה המקובלת באחרונים היא כזאת. כלומר, רוב האחרונים הבינו שאין דבר כזה נת מרנת באוכל. כך כותב הפרי מגדים. בתחילת סימן צדיקי, כך כותב החבודת, כך כותב בשו"ת רבי עקיבא איגר בסימן ס"ז, כך כותב ערוך השולחן. כלומר, בדרך כלל מקובל להגיד שאין נת ברנת במעבר מאוכל לאוכל, אלא רק מעבר בין אוכל לכלי. זה מקובל. אני חייב להגיד שבאמת לא כולם הסכימו עם זה, והרב עובדיה, בהליכות עולם ז', בעמוד האינטט, תומך בשיטות המקלות. כלומר, אם אני שואל את עצמי עכשיו, אני קורא למה שאני השקופית עכשיו, אני קורא בחזקת בשרי.
איפה הרב עובדיה? בהליכות עולם?
כן.
איפה בהליכות
עולם? זה בהליכות עולם זין, עמוד האינטט. אם אני מדבר עכשיו על בחזקת בשרי, מה זה בדיוק בחזקת בשרי? זה מונח מסחרי, אתם מבינים? זה לא מונח הלכתי. אז השאלה היא האם שמן שטוגן בו שניצל, ואחר כך טוגן בו תפוח אדמה. האם התפוח אדמה הוא נת ברנת? זאת השאלה שאותה אנחנו מנסים לברר. אמרנו שמשמע מאור זרוע, שזה נת ברנת. הבשר בשמן, ולעומת זאת, אמרנו ששערי דורה בספר תרומות, הם חושבים שזה נחשב כטעם ראשון, ורק מעבר מאוכל לכלי מחליש אותו ונחשב נת ברנת. אמרנו שהדעה הזאת, השנייה, היא הדעה המקובלת. שזה פרי מגדים וחבודת ורבי עקיבא איגר, ברוך השולחן. מצד שני, כמו הדעה הראשונה, כך נוטה דעתו של הרב עובדיה.
הרב יוכל לצאת לנו צילום של הליכות עולם?
כן, אני אשתדל מאוד. אני חייב להגיד, היה לי פעם את כל ההליכות עולם בבית, 10 ספרים, ולפני כמה שנים, לא היה לי מקום בבית, הוצאתי ספרים מהבית. זה ממש היה קשה לי מאוד להוציא, אבל זה היה השכבה הראשונה, שנייה, שלישית, כבר אי אפשר היה יותר להכניס ספרים. ואז התלבטתי אם להוציא את ההליכות עולם או לא, ואמרתי לעצמי, בטח, הליכות עולם, בסך הכל זה מופיע, זה מצוטט אחרי זה ביבי עומר, וחזון עובדיה, והוצאתי את ההליכות עולם, 10 כרכים. נתתי הכל לספרייה, והצטערתי על זה מאוד אחרי זה. מאוד הצטערתי, נכון שאין מקום, אבל יש ספרים שלא מוציאים מהבית. הוצאתי איזה 500 ספרים אז. בכל אופן, אז אני אין לי את זה עכשיו בבית, אבל אני נמצא את זה בעזרת השם. אז...
הרב, אם זה קורה שוב, אז שהרב יעדכן אותנו, אני מאמין שהרבה ישמחו לקחת.
אוקיי, בסדר. בעזרת השם.
אני מוכן מספרים של הרב.
בעזרת השם. אז בכל אופן, לפי הרב עובדיה, לכאורה, אפשר לאכול, ולא יצטרך להמתין אחרי הצ'יפס הזה, שזה כולה עצומה. ואפשר להוסיף עוד. ראינו שהשח, הקל בנת ברנת, אפילו אם יש קצת שאריות בשריות, ואפילו אם הם לא היו בתולות בשישים, אז ייתכן גם המקרה הזה שיש מקום להקל, גם אם יש מעט טעם בשרי בצ'יפס. עכשיו, כל זה, אני אומר, לכאורה. ולמה לכאורה? כי למרות שהרב עובדיה נטה להקל בנת ברנת אפילו מעבר מאוכל לאוכל, שמעתי בשמו שהוא לא הקל, ששאלו אותו את השאלה הזאת על צ'יפס, האם צריך להמתין אחרי צ'יפס שאכלו בשמן שתבנו בו שניצלים, והוא אמר שצריך להמתין. למה? כי הוא אמר שהשמן ניכר על הצ'יפס, ובגלל שהשמן ניכר על הצ'יפס, אז כמו שאנחנו לא אוכלים חלב אחרי השמן עצמו, מדין תבשיל של בשר, הצ'יפס הוא באמת נת ברנת, אבל השמן הוא תבשיל של בשר. אז אם אנחנו ממתינים אחרי תבשיל של בשר, אז צריך להמתין אחרי הצ'יפס, לא בגלל הצ'יפס, אלא בגלל השמן. ולכן למעשה נראה שבאמת יש להמתין אחרי אכילת צ'יפס שתוגן בשמן בשרי. אמנם אם יש ספק, ואתה לא יודע, אולי לא תגנו את זה בכלל בשמן בשרי, ואתה לא בטוח, ככל שיש יותר ספקות, אפשר להקל בהמתנה ולאכול חלבים יד או לפחות אחרי שעה, כי יש סברות ברורות גם למקלים. כלומר, מדובר על ספק דרבנן. בכל מקרה מדובר על תבשיל של בשר, שמצד הדין היה מקום להקל בו, אבל נהגו להחמיר. ואולי יש דינת ברנת דרך אוכל. ואולי כמות קטנה כזאת, גיא נגיד שלא בטל ב-60, אולי לא צריך להמתין כמו השח בדינת ברנת. יש פה סברות להקל, אבל המנהג הוא להחמיר בזה. אז אנחנו נחמיר, אבל ככל שיש יותר ספקות, אז יש מקום להקל ולפחות להמתין שעה. ואנחנו עכשיו צריכים לברר מה קורה כאשר דבר פר ונאפה בתנור. ומה עושים בכל מיני מסעדות שיש בהם מאפים של פרווה ובורקס חלבי, ואתה לא יודע אם זה פרווה זה חלבי. ומה עושים בבית כשרוצים לאפות חלות בשבת, אבל אפו בתנור לאחרונה חלה ובשר. ומה קורה אם הכינו ביחד בורקס גבינה ובורקס פרווה. כל זה בעזרת השם יתברך בפעם הבאה.
אבל איך אפשר ללמוד את כל זה, שלא הבנו בכלל את היתר של נת ברנת? אני לא מצליח להבין. אני עכשיו לא הבנתי בכלל מה הקשר לאוכלין, מה ההבדל, למה לחלק, למה לא לחלק, כי אני לא מבין בכלל בכלי עצמו מה הדיון.
הבנתי, הבנתי. אנחנו נדבר על זה בעזרת השם, נדבר גם על מה שאתה אומר עכשיו. לא שלא הבנו לגמרי, אנחנו דיברנו על יסודות בגמרא, בראשונים, ראינו את הקושיות ואת התירוצים של התוספות, דיברנו קצת על הסברות של נעד ברנה, אבל יש עוד לדבר, אני אדבר בשמחה על זה. אני מאוד רוצה לדבר על זה, אבל אני חושב שטוב גם לעשות מדי פעם שיעור שקצת מוריד את זה לשטח, זה נותן יותר חשק.
נכון, אבל אחרי...
אני איתך לגמרי, אתה לא צריך לשכנע אותי. לעזרת השם יתברך. אז מוריי ורבותיי, קהל קדוש וטהור, שיהיה לכם יום מקסים. ואנחנו נמשיך בעזרת השם יתברך את הלימוד שלנו בנושאים האחרים, וגם אני אשתדל לעשות קצת את הנושא העיוני שהבטחתי לכם.